אתם מאזינים לרדיו על הגל, הרדיו של כפר הנוער הדס הנעורים. עכשיו ברדיו על הגל, גם זה יעבור.
וגם זה יעבור.
עם נאורי בוער ובכל בוסקילה.
ערב טוב, ערב טוב. עוד תוכנית ברדיו על הגל. עוד תוכנית שהג'ינגל לא תקף, לידי לא נמצאת בכל בוסקילה. נמצאת לידי המנהלת, ואיזו תואר הוסיפו לך? או שלא הוסיפו לך אותו?
לא נראה לי.
לא, כולם קיבלו פה קידומים השנה, וזה, רק אני נשאר. רציתי שידנו לי איזה תואר כזה, ראש המגישים, ראש ועדת המגישים, לא יודע מה, אבל נשאר מגיש כנראה עד סוף ימיי בפנימיה.
נאוריי, אתה תמיד תהיה הדיבה של המגישים.
אתה תמיד תהיה אצלנו בלב, גם שתלך, אנחנו תמיד נזכור אותך, ואיך. גם כן, כל הקרבות שלי, כל הימים, הקזתי דם, ולא קיבלתי תואר. אני נשארתי, נאוריי המגיש, נאוריי שמדבר, נמינה.
עם התוכנית של, יש לה, אם אני לא טועה, הכי הרבה מאזינים דרך אגב.
עכשיו עם הכי הרבה מאזינים, פעם היינו השנייה עם הכי הרבה מאזינים, נראה לי החבר'ה במספרת עשו פה עבודה, זה לא נחשב, היה להם פה קמפיין שלם, הם פתחו אינסטגרם וזה לא היה הוגן, גם אותם הוסיפו לספוטיפיי הראשונים כי לא היה להם שירים, אבל עכשיו גם אצלנו בספוטיפיי פשוט חותכים אותם, אז זה זורם.
זה כיף, זה אומר שהתוכנית הזאת תעלה לספוטיפיי?
היא כבר בספוטיפיי. בספוטיפיי, אפל פודקאסט ועוד מלא מקומות אחרים של פודקאסטים, אתם מוזמנים להאזין. אבל כן, זה נמצא, זה מביא, זה גורף האזנות, זה מרגש, מרגש כזה להבין שאנשים מקשיבים לבירבורים של כל השטויות שאני זורק לתחנת פרופגנדה שלי.
לפי מה שזכור לי, אתה שלחת לי איזה כמה כתבות לפני התוכנית הזאת, אז לא נראה לי שזה בירבורים.
בירבורים, אני...
זה עושה עבודה קשה מאחורי הקלעים.
מה זה? לכתוב בגוגל, לקרוא בגוגל. את יודעת מה זה? את יודעת כמה מצריח?
זה לוקח זמן.
זה מצריח ממני לפחות 10 דקות שאני פותח את הגוגל על המיטה, אחרי הבית ספר, ואפילו לא לכתוב נקודה.
וואו, אבל זה כישרון, אתה לא כותב כבר כלום, כאילו זה הכל נשמר לך בראש, כל מה שאתה רוצה להגיד.
כן, אני לא כל כך כותב הרבה, אני פשוט כאילו, אז העיקרון שלי זה יותר כאילו מלקרוא, ככה אני כאילו גם בבית ספר. אני כל פעם מזכיר את זה בכל כמה תוכניות, אבל אני ובקול היינו כותבים את זה כל... טל אומרת לי ששרפתי את זה.
לא חושפים סודות.
בסדר, ככה אני עוזב השנה, זה... לא, לא, אני... וואי, וואי, אני מקווה פה... נראה לו חן מפטר אותי אחר כך, סטלה, זה לא...
כן, אני אדאג שזה יקרה, אל תדאג.
את תדאגי שזה יקרה גם, וואו, תודה רבה, איזה מנהלת מדהימה, וואו. לא, וואו, נאורה.
אני ממש תומכת.
נאורה, אתה חשוב לנו ברדיו, נאורה, אנחנו רוצים אותך ברדיו. אני אדאג שפטרו אותך.
כן, אני ממש תומכת בפיתורים שלך, לא בכלל בפיתורים.
תומכת גם, וואו. אני שמח לגעת שככה חשבת כל הזמן הזה.
האמת מתגלה.
קיצר, איפה הייתי, אז... אני כל זמן הייתי, אני אומר את זה, ואני ובקול היינו, אפרופו בקול, היא לא איתנו בגלל שיש לה משהו של הצופים, אז נאחל לה בהצלחה עם זה.
בהצלחה.
שכחתי גם להזכיר, יש לנו את ישראל על הטכני, אז אוהבים את ישראל.
הייתה לה את התגובה הכי אדישה עכשיו, זה היה כזה.
מישראל נאמר לנו מתא הסאונד. אז תודה רבה לישראל שאיתנו פה היום. אז בקיצר מה שרציתי להגיד, שכל פעם אני מזכיר את זה, ואני ובקול פשוט היינו כותבים את כל התוכנית שלנו, זה היה ממש ממש מצחיק. יש לי עדיין את ה...
אני עדיין עושה את זה. אני עדיין עושה את זה.
וכן, עכשיו אני אצחק על מה שאת עושה, והיינו כאילו ממש כותבים את זה מילה במילה, היינו ממש כזה, בקול מגחכת, נאוריי מסכים, אז אני כזה... ואז את אומרים משהו והייתי כמסתכל על השורה שלי.
כתוב לגחך, עכשיו מגחכים.
כן, זה... ואז לאט את פשוט, לא היה לי כוח יותר לכתוב, פשוט הייתי אומרת, תרשמי את התגובות, תרשמי את נוראי מגיב. ואז הייתי מאלתר, ועצה לי מלא, ובסוף זה יצא...
זה חלק מהניסיון.
בסוף זה היה כמו טבילה בלהבות כזאת, אז היום אני פה, ותראו איך אני... טבילת אש. ממש עושה אה, הרבה.
כן.
אבל הרבה פחות.
לא עזר.
הרבה פחות. הרבה, הרבה, הרבה פחות. אז בתכלס...
כן.
מה היה לנו השבוע?
מה היה לנו השבוע?
סיימנו מתמטיקה.
איזה כיף!
וואה, זה, זה מטורף. זה, זה, זה היה... אני עדיין לא הקלתי את זה, עדיין כאילו לא... העובדה שפשוט כאילו המקצוע הזה, שאתה לומד 12 שנים, פשוט כאילו, אוקיי, סיימת אותו.
וואי, כן.
מה, ואין אותם מבחנים? לא, לא, זהו.
זהו, כן. זהו, לא מגיעים.
בשיעורים, מה הייתם? התבטלו.
איזה כיף זה לקום בשמונה בבוקר במקום שבע בבוקר, זה שינוי מדהים.
וואו.
זה שינוי מדהים, זה שעה אחת הבדל, אבל זה מדהים.
כן, זה...
איזה כיף.
אתה... כמו וסך כזה, אתה מרגיש שיהיה מתנסה כזה, כדי להתבד, עכשיו אתה יכול לקום שעה שמונה, ככה אותו מתמטיקה. או, תראה, תראה, תראה את היהודה לפעמים האלה, מתמטיקה, תראה, תראה, תראה אותה. וואי, זה... זה היום, מה זה מנחיץ, המבחן הזה?
וואי, נכון, ממש.
אני... אני ו... אני וחבר שבחדר פתרנו תרגילים וזה, ואז הוא שלח למורה שלנו, כאילו איזה תרגיל כזה שהוא רצה איתו עזרה, ואז היא פשוט שלחה לו, ואז חוכקי כאילו שהיא תחזיר לו תשובה, ואז היא תשובה שהיא שלחה לו, למה אתה פותר תרגילים עכשיו? למה שאתה עשה את זה? בחוץ לזה שאני בשיעור. היא פשוט לא ענתה לו לשיעור. ואז קיצר אנחנו, הצלחנו לפתור תרגיל אחד כאילו לפני שהיינו צריכים לצאת.
וואו.
יצאנו באמת לכיתה, נאמר שהיא תפסה אותנו, היא תדרכה אותנו, כי אנחנו עודים להיכנס למלחמה. תקשיב לי טוב אתה, ותקשיב לי טוב גם אתה.
אתם הולכים... תדרכים לפני בגרות, תמיד יש את התדרוך בטיחות הזה. כזה, כן.
אתם לא קוראים דפים, אתם לא מקשקשים על הצד, אתם לא חושבים על הקשקש בצד, ובדם אתם מקשקשים בצד, אתם לא. אתה לא חושב שמי פרון, לא בית סגול, לא בית אדום, רק בכחול או שחר. כן, כן, עשינו בגרות. לא, לא, אתם לא עשיתם בגרות במתמטיקה. התחלת לנו דגשים כאלה וזה.
וואי, זה קרה גם אצלנו.
לא, בסופו של דבר, מורה שנתה ממש מדהימה. אני בספק שהיא מאזינה לזה, אבל תמי באמת זה. היא הביאה לנו שקית פיצ'אף קס כזאת.
אתה לומד עם תמי, עכשיו נזכרתי.
למדתי עם תמי. אבל כן, זה היה... וואי, המבחן עצמו בכלל, כאילו, אני... היה איזה שלב במבחן, שפשוט האדם שלי התחילו לראות, ואני כזה... הרגשתי שכאילו העולם התפוצץ סביבי, זה היה...
וואי, זה היה מפחיד, זה היה מלחיץ.
זה היה חוויה נוראית, כאילו. כן. מי חשב על זה? מי חשב על זה בכלל לעשות את המבחן בגרות במתמטיקה? זה היה...
תחשוב שאנחנו 3 יחידות, ויש כאלה שעושים 5 יחידות. יש כאלה שמרוויחים, מרחיבים את זה 7 יחידות.
האנשים האלה הם...
הם לא שפויים.
זהו, ישר מהברבנר.
אני חושבת שקרה משהו בילדות. אוקיי.
וואו.
זה ברמה כזאת. הם לא שפויים, הם לא בסדר.
אם אתה טוב במתמטיקה, אתה לא שפוי. וואי וואי. אבל בסופו של דבר, כאילו, הצלחתי לקסקס עובר, כאילו... בציפורניים שלי, אמרתי, אם אני לא עובר, אני פשוט נשר מהבית ספר, זה לא...
ממש, גם את לא זה היה ככה. הייתי צריכה 5 נקודות, כי קיבלתי 100 ו-100.
מה את מדברת על מאבק שלך? הייתי צריך 5 נקודות, הייתי צריך 36, הייתי צריך...
מה?
לא, כן, הייתי צריך 36 נקודות.
מה?
36 נקודות.
איך?
כי שנה שעברה בכלל לא הלך לי טוב, והשנה שעברה כאילו שיפרתי ל-76. וזה יצא שהייתי צריך כאילו 36. והוא כאלה שבבחן שצריכים היה 5 נקודות. אתם מוכרים לרשום את הנוסחה וללכת הביתה.
ממש.
מה עשיתם שם היה?
אתה יודע כמה קיבלתי בסוף?
נו.
20. זה נשמע מצחיק, אבל זה במקום לקבל 55, יוצא שבציון הסופי יש לי 75. אז אני מאוד מרוצה. לא יודעת מה איתך.
נראה לי שתפסיקי לדבר.
אני אסתוק, כן, כן. אני אלך לשבת בפינה.
תעזי את התוכנית, קחי את הדברים שלך, את לא שאלת את התוכניות יותר, את לא... את לא חלק מהרדיו הזה, תגיד את העל להנהלה, ואנחנו לא...
לא, אבל...
אנחנו נדבר אחר כך מה שקרה פה.
אבל זה באמת היה חומר קשה, אימא, שנה, לא ללמוד אינטגרלים. לא, פשוט על.
לא ללמוד אותו מתמטיקה, מה את...
כן, כן, נכון, נכון.
זה פשוט חוויה...
טראומטית.
טראומטית זה לא מילה, זה היה חוויה משנת חיים. אני יצאתי משם, בתחושה כזאתי ש... עד שהמורה סיימה לבדוק, השוויתי כאילו את התשובות, רשמתי את
התשובות. אימא לי, התחלתי להזיע, וואו.
רשמתי את התשובות שלי על הדף נוסחות, והשוויתי עם המורה. וכאילו עד שהיא סיימה לבדוק, אני הייתי שם עם בחילה, כאילו הייתי צריך לשבת על הכיסא לתרגל נשימות.
מתחיל התקף חרדה קטן.
נאורה עם שקית נייר כזאת שואלת. וואי, ואז שם איזה שאלה שהמורות בעצמם התחילו להתבלבל כזה, לא, וזה כן, ב-21, 21 וחצי, זה...
אוי, זה נורא.
תתמי, תחליטו על התשובה, אני לא...
אוי, זה נורא. כמה קיבלת בסוף? אם זה לא סוד, כמובן.
36. איזה 36, או טיפה יותר, זה לא...
וואו, בקיצור עברת, זה טוב. טוב לדעת.
אני מקווה לא לראות מתמטיקה לפחות עוד איזה... לפחות לא עוד הרבה שנים, כן. אני צריך טיפה ליהנות מהזמן הזה שאני לא לומד מתמטיקה, שאני לא צריך לחשוב על מתמטיקה, שאני לא צריך לזכור מתמטיקה.
וואי.
וואי, אני...
אימאלה.
העובדה שאני לא צריך להשתמש במחשבון, האמת ש...
זה חוויה משנת חיים. זה חוויה משנת חיים.
לא לשמוע את הקליקים האלה של המחשבון. וואו, זה...
ממש. מרגיע.
ללומת הקליקים של המחשבון, זה אשכרה מרגיע, באמת. זה...
נכון, זה מה שהרגיע כל הזמן הזה.
וואי, זה... בסופו של דבר כאילו שסימה לבדוק, וזה אמרתי לה, דמי, אני מקווה שלא נתראה יותר. במובן טוב, שנתראה רק בדברים שלא קשורים למתמטיקה.
וואו, כל כך. כל כך.
זה היה פשוט...
אני הייתי צריכה לנסוע אחרי הבגרות לחברה לחגוג לה יום הולדת 18.
איך לך לך...
באשקלון, אוקיי.
אני בכלל לא חייתי אחרי הבגרות, הייתי כאילו...
זהו, אתה מבין, יום הולדת 18, יש...
מזל טוב.
משקעות. לא, יש משקעות, זה קוראים לך להתעורר קצת.
זה להתעורר, מה יש לך איתי? הייתי נרדם שם, מה?
לי הייתה את הנסיעה להירדם. מה שמצחיק, זה הבוקר, כשהייתי צריכה לחזור מאשקלון לפה. עליתי על רכבת, ועכשיו אנחנו נוסעים כזה קצת אחרי אשדוד, פתאום מקבלים הודעה שיש בתחנת תל אביב ההגנה, אדם בקרבת המסילה. עוצרים ביבנה מערב. אוקיי, סבבה, עוצרים ביבנה מערב. עכשיו, אני התחלתי להילחץ, אמרתי, אני לא מכירה את יבנה. ואז את העיר הזאת, זה בכלל קיים על המפה, זה נמצא על המפה, לא הבנתי כלום. ואז עברנו את האשקלון, אנחנו כבר עוד שנייה עוצרים ביבנה, ואנחנו מגלים, הכרוז, הנורא חכם, החליט להגיד בצורה מאוד ישירה, שבן אדם שם קץ לחייו, במסילה. עכשיו, וכולם בלחץ, כולם כזה, מה קרה, וכאילו חבל, וזה, וכולם היו בלחץ, אז ירדנו מהרכבת ביב למערב, והיינו צריכים, כל הרציף נסגר, סבבה, עד לתל אביב, עד לצפון, הכל נסגר, והיינו צריכים לנסוע ליב למזרח. עכשיו, מערב ומזרח זה בשני צדדים שונים בעיר, והיינו צריכים לחכות לאוטובוס שנקרא מערך חסאים, מתחנת רכבת אחת לתחנת רכבת שנייה. עלינו על אוטובוס, עכשיו בדרך, עם כל האלימות בכבישים. אופנוען אחד, נורא חמוד, החליט פשוט, לא יודעת מה קרה שם, או שהוא עקף איכשהו את האוטובוס, והנהג אוטובוס צעק לו, היי, תסתכל על מה שאתה עושה, תסתכל על הדרך, משהו כזה. יכולתי לדרוס אותך בטעות. עכשיו, זה לא שהוא צעק עליו בעצבים, הוא פשוט צעק את זה עליו, ואז האופנוען התחיל לדפוק ברקסים. כאילו, לנסוע ברקס, לנסוע ברקס, והאוטובוס אחריו, נוסע ברקס, נוסע ברקס.
וואי, איזה מן...
עכשיו, וואו, זה היה מפחיד גם. אני אגיע לחלק היותר מפחיד. הגענו ל... נכון, יש מעבר חצייה, ואז יש את המדרכה הנמוכה הזאת למעבר חצייה, כאילו. אז האופנוען פנה לשם, עצר על המדרכה הזאת, על תחילת מדרכה, איפה שהמעבר חצייה, ירד מהאופנוע, התחיל להוריד את הכסדה, וכולו בעצבים, יורד מהר כזה, מתחיל להוריד, מתעסק עם הכסדה, וכל האוטובוס פשוט צרח לנהג, סע מהר אבל, והנהג פשוט לחץ על גז, ואנחנו הגענו בסוף ליבנה מזרח, בריאים ושלמים כולנו, זה היה יכול להיגמר אחרת, זה היה מאוד מפחיד. זה היה ממש ממש מפחיד.
באמת, המצב הזה, מה זה מלחיץ?
נכון.
כל העניין הזה של ה...
האלימות בכבישים, זה נורא.
שמי זה כאילו...
זה מפחיד, זה ממש מפחיד.
לא יודע בכלל מאיפה זה הגיע, זה פשוט היה בעלייה חדה כאילו ממש.
נכון.
התחיל ממקרה אחד, ומשם אני פשוט...
נמשך.
זה כאילו מתפתח למקרה ועוד מקרה, זה היה...
כן, זה נורא.
אני זוכר לראות את זה כאילו מתפתח, זה כשם מפחיד כאילו, אתה לא יודע מאיפה זה... וזה לא שזה באיזה מקום נידח כזה, וזה...
נכון, זה פה. זה במרכז הארץ, זה בצפון הארץ, זה בדרום הארץ, זה בכל הארץ.
זה יכול
לקרות כאילו
לכל אחד מאיתנו, זה מה שהכי מפחיד בזה, זה לא... זה לא זה משהו של איזה, של איזושהי קהילה מסוימת, או איזה מצב מסוים, זה...
זה מה שמפחיד.
בסופו של דבר זה לא משהו כמו ביטחון, שאפשר למנוע את זה מכוונת תחילה, או משהו כזה. זה משהו שרק אנחנו כאילו, בתור האזרחים ותושבים במדינה, יכולים למנוע את זה. אנחנו יכולים למנוע את זה רק בכך שאנחנו משפרים את עצמנו, ומשפרים את הסביבה שלנו, הייתי אומר.
כן.
זה...
גם קצת שליטה עצמית, זה משהו שחסר לכולנו לפי דעתי בימים האחרונים.
כן.
במיוחד אחרי הבגרות במתמטיקה.
כולם נחויב, כל האנשים פשוט לחויב, וזה למה, וזה... אבל...
וואו, אחרי זה עוד הייתי צריכה לחכות שעה לרכבת, כי ביבנה מזרח הרכבת זה כל שעה. וצילמתי לעומרי סרטון של, הנה, תראה, אני ביבנה מזרח, תאמין לי, אוקיי? זה הסיפור. למזלי הוא האמין לי, והוא לקח אותי מהמחלף טרמפ. הוא היה נורא נחמד. הוא היה ממש נחמד מצידו.
וואי וואי. זה היה ממש...
זה לא קורה הרבה.
ההרפתקה, לא... יותר חוויה הייתי אומר, חוויה.
עוד חוויה טראומטית. זה היה ממש מפחיד. אני זוכרת שנלחצתי והתחלתי כאילו פתאום ממש לנשום בכבדות, ואמרתי, אין מצב שזה קורה לי, אין מצב. שאני אגיע ללראות אלימות בכבישים, אין מצב. זה קרה.
זה, כמו נגיד, זה לא יקרה לי, אבל בסופו של דבר זה יכול לקרות לכל אחד מאיתנו.
זה בדיוק.
אנחנו לא... אנחנו... אי אפשר להימנע מזה, זה... אתה לא יכול שלא לנסוע בכבישים, אתה לא...
כן, זהו. להשתמש בדרכים, משהו, וגם
אם אתה,
אין.
וגם אם אתה הולך, גם זה, אתה לא יכול... גם את זה ראינו שזה לא נכון. מוציא אותך מהסכנה של זה. שזה... זה דבר הכי מחזב, כאילו, מדינת ישראל, את יודעת, היא בין המדינות הלחוצות יותר בעולם.
כן, נכון.
זה...
הרוב אצלנו נורא ממהרים להספיק דברים, וכל ההייטק והכל. אנחנו באמת מאוד מאוד לחוצים רוב הזמן. גם יש עלינו הרבה לחץ, כאילו, אתה יודע, מהורים, כי ההורים שלנו הם רגילים הרי לעשות כאילו דברים ב... אתה יודע, אמא שלי נגיד תמיד אומרת לי, כשהייתי בגילך, אז כאילו הייתי עושה גם את זה, גם את זה, גם את זה, גם את זה.
כשהייתי בגילך כבר הייתי בן 17, אבל רק בן 14, איך אני...
כן, זה ממש ככה, זה... אני באמת חושבת שזה לחץ שהוא גם הגיע מהבית, כאילו,
מהחברה. יש פעם שאפילו כאילו לא מרגישים את הלחץ, כי אתה בתוך פקק, ואתה רוצה כאילו לא לאחר, ואתה לא מרגיש עצמך כאילו נלחץ בכמויות כאילו...
כן.
מטורפות, שזה...
נכון. ולחץ אז פתאום מתחיל להוציא ממך כל מיני מפלצות כאלה, וכל השדים יוצאים. אתה מאבד את זה.
אין דרך לפרוק את זה, או רוב האנשים בכלל לא
יודעים איך לפרוק את זה. אין דרך לאזן את זה, לווסת את הדבר הזה. או להוריד את זה, כאילו.
אנחנו כולנו גם מאוד קשה לשכוח שנייה, לקחת נשימה ולזכור, אוקיי, זה לא משהו שבשליטתי, אני יכול רק להתמודד עם זה ולהירגע טיפה.
כן, כאילו, אנחנו באמת שוכחים לנשום. כאילו, לנשום. לנשום כמו שצריך, כאילו. גם עוד, אנחנו מדינה חמה. מדינות חמות לרוב הן יהיו הרבה יותר לחוסות.
חוניה דלמות.
אז כן, חבל לי שזה מה שקורה כרגע במדינה.
נראה לי שחפרנו די ויותר, ונראה לי שהתחיל להיכנס לתוכנית, אז ניקח הפסקונת קטנטונת ומיד נחזור אליכם.
החברה הישראלית היום, שהיא כל כך מקוטבת וכל כך שופעת בהתלהמות ובמחלוקות, איך אנחנו הופכים את השנאת חינם הזו לאהבת חינם? אחריות על כל השטויות שעשיתי מכל מי שפגעתי מבקש סליחה על החומות היסוסים המגננה השליליות והקטנה על קינה ועל דינה מקבל על עצמי להבין שאני פזיז ועצבני ולקבל את ההשלכות של הטעויות שלי כעסים בלב על כל הסובבים אותי הציפייה הזאת שינהגו או יחשבו כמוני עצמי לאהוב אהבה שאינה תלויה בדבר לחיות בשלום עם מי שאני וסוף סוף להניח לעבר קבל על עצמי להניח לזו שאהבתי לחיות את החיים שלה בשקט ולאחל לה רק טוב מגיע לאהוב גם לה מגיע לאהוב
עזרנו. טוב, ניכנס לברד אנד באטר של התוכנית. אינפלציה. זה באמת טיפה נושא רנדומלי, גם בגלל שאני טיפה... אני לפחות הייתי טיפה לחוץ, הייתי טיפה ממש במחסום של מה לכתוב לתוכנית, כאילו לא ידעתי בכלל זה. אז אני וסטלה טיפה ישבנו, ובסוף של דבר החלטנו שלעשות את זה טיפה אקטואלי כזה. אינפלציה, אני מניח שבעקיפין זה משהו שגם נוגע לבני נוער איכשהו. בסוף של דבר כולנו נצטרך להתמדד עם זה מתישהו.
נכון.
אז בוא נתחיל בכלל ממה זה אינפלציה. בחרתי, אני לא רוצה לסבך את זה יותר מדי, אז אני אקריא את ההגדרה הכי פשוטה שיכולתי למצוא מגוגל. אז אינפלציה היא תהליך כלכלי של עלייה כללית המתמשכת וקבועה של רמת המחירים במדינה, מצב המוביל לירידה בערך הכסף של אותה מדינה. תופעת האינפלציה מוגדרת כעליית מחירים וירידה מתמשכת בערכו של המטבע המקומי. משמע שבמשך הזמן אפשר לקנות באותו מטבע פחות מוצרים, מה שמוביל לירידה בכוח הקנייה של המטבע. אז כעיקרון מה שזה אומר, שהמחירים רק עולים והערך של המטבע רק יורד. בוא נגיד אם ככה דוגמה, קוטג' יעלה 5 שקל, עכשיו הוא יעלה 10 שקל, אבל המטבע עולה פחות, וזה רק מה שמגדיל את המטבע, זה כאילו פשוט מסחר את המטבע לתוך...
כן.
זה מצב מפחיד, זה מצב ממש ממש מפחיד.
נכון, זהו, כי זה אומר שיכול להיות מצב שיהיה לך שטר של 100 מיליון דולר. כבר היה מצב כזה, כבר היה מצב כזה.
היו מדינות עם שטרות אפילו יותר, כאילו...
היה בזימבבואה 100 טריליון דולר. שטר של 100 טריליון דולר, עד כדי כך.
וואו, אז...
זה היה מטורף, זה היה ב-2008. לא מזמן, כאילו...
כאילו, לא כזה מזמן, זה מפחיד.
כן.
מפחיד להיות במצב כזה. אז בואו נתחיל טיפה בהיסטוריה, היסטוריה של אינפלציה, כלומר. אני חושב שאחת הדוגמאות, שניים האמת שיש לי, של אינפלציה הכי, הכי גדולות שאפשר אולי למצוא, שאפשר לחשוב עליהן, זה באמת הדיפרסיה הגדולה שקרה בערך בין ה-20 כזה עד ל-1936, שזה באמת היה מצב שבאמת סיחרת את אמריקה אפילו, שהיא אמורה להיות כאילו האומה הקפיטליסטית.
זה היה בתקופת השפל שלהם, אם אני לא טועה, השפל של שנות ה-20 וה-30 בארצות הברית.
זה היה פשוט כאילו...
וואו.
זה היה מפחיק. אני כאילו למדתי על זה גם טיפה כאילו מהתוכנית שרצינו לעשות, וגם טיפה בכללי. את קוראת מתכונים שם, הם מכינים כאילו... מרק עם תפוחי אדמה ומים פשוט, זה היה...
וואו.
זה מצער, וזה פשוט כאילו... איך זה קורה בבורסה שלהם? הייתה ממש קריסה פשוט. איך זה עובד בבורסה? ככל שאנשים קונים, הערך עולה.
כן, מניות.
ככל שאנשים מוכרים, אז הערך יורד. אז היה שם באמת בעלה מאוד מאוד גדולה שגרמה לאנשים... למכור את כל המניות שלהם, הבורסה פשוט התרסקה למטה, שזה גם גרם להרבה מאוד התאבדויות בקרב אנשי עסקים, שכל הרווחה שלהם הגיעה מהבורסה.
כן, הגיוני.
וזה היה פשוט מצער, כאילו, את רואה את התמונות משם, וזה... זה מרגיש כאילו...
מלחיץ.
אם זה יכול לקרוא כאילו ללומה כל כך גדולה, אז אף אחד לא בטוח מזה. זה העניין.
כן. כן.
עוד דוגמה ש... באמת, אחת הגדולות יותר, גרמניה, אחרי מלחמת העולם הראשונה, היא קיבלה הרבה מאוד מהאשמה של המלחמה. והייתה צריכה לשלם מיסים בהון עתק, כאילו. זה היה... סכומים לא הגיוניים, יותר ממה שגרמניה יכלה לאפשר.
להרשות לעצמה, כן.
וזה פשוט גרם להם להדפיס עוד שטרים. ככל שיש עוד שטרים, זה מוריד את הערך של הכסף, כי השטר הוא לא כל כך... הוא מאבד את הכוח שלו.
הבנתי.
אז הם מדפיסים את הכסף הזה כדי לשלם את המיסים שהם חייבים, ואז הכסף במדינה מתחיל לאבד את הערך שלו, כי יש יותר שטרות שמסתובבים בתוך הכלכלה של המדינה.
הבנתי.
והתחילו להדפיס שטרות של 100,000, 200,000, מיליון, אפילו זה... אני לא זוכר בדיוק אם יש 10 מיליון, זה היה כאילו... זה גם נושא מאוד מאוד מפחיד, שרק שתדעי שאפילו שהמפלגה הנאצית השתמשה דווקא באינפלציה הזאת
כדי לעלות לשלטון.
לשלטון. הם הבטיחו לגרמנים שהם הורידו את האינפלציה, הם ניבאו עוד התרסקות כלכלית שהייתה להם בשנות ה-30, ומשם הם באמת עלו לשלטון. שזה גם כאילו מראה איך אינפלציה משמשת אנשים אפילו לכמו
קמפיין. ממצב נואש פתאום לבחור במה שנראה כמושיע או גיבור.
זה היה כאילו מראה איך זה מביא אנשים למצב נואש, זה מביא את כל המדינה למצב נואש. יש תמונה מאוד מאוד מפורסמת של ילדים משחקים עם פשוט בלוקים שלמים של שטרות גרמנים ברחוב, פשוט בונים עם זה כמו שילדים משחקים עם בלוקים של עץ. זה רק מראה כאילו את כמה ערך של השטר נאבד.
וואו, זה נשמע ממש מפחיד, וכאילו זה יכול לקרות בארץ.
כן,
זה לגמרי יכול לקרות
וזה
בארץ.
וזה קרה בארץ. אני
אופה!
גם אנחנו לא היינו בטוחים מזה.
איי, איי. אני חושבת שיש מדינה בעולם שהיא בטוחה מזה. זה קורה אצל כולם. אז זה למה בעלי עסקים כל הזמן בודקים את המניות שלהם. שהבורסה לא תקרוס, חס וחלילה.
זה בדיוק למה לבדוק את זה. אתה רוצה לבדוק אם המניה שלך בעלייה, אתה אמור לדעת לנבות, אם הולכת לרדת.
24-7. על המניות.
יש אפילו אנשים שזה עבודה שלהם, של אנשי עסקים לבדוק את המניות שלהם, ולראות אם יש מניה בעלייה, זה השקיע את הכסף שלהם שם, למשוך מהמניה האחרת.
זה מטורף, זה תסבוכת שלמה.
כן, הנושא זה מסובך, אני לא...
כן.
גם לי טיפה קשה ללמוד את זה, אבל כלכלה זה מסובך, לא דבר. אבל כן, גם ישראל הייתה בטוחה מזה. האינפלציה בישראל ידעה עליות ומורדות במהלך השנים, אבל השיא הקיצוני שלנו באמת הגיע בין 1980 ל-1985, שתשבי ותאחזי במשהו.
רגע, שנייה, כן, דבר.
שיעור האינפלציה השנתי הגיע אז ל-445%.
מה?
זה אומר שהמחירים עלו פי 5.5 בממוצע בתוך שנה אחת בלבד. תדמייני את זה.
וואו.
תדמייני את זה. 5.5%, שנה אחת בלבד.
אני כל כך שמחה שההורים שלי לא היו בארץ כשזה קרה.
אני כל כך שמחה שלא הייתי צריך להתמודד עם זה.
וואו, כל כך. כל כך. אימאלה, זה נשמע מפחיד.
ובשנת 1940, זה היה בשנת 1944, שזה כאילו ממש היה השיא. השיעור הגבוה ביותר של העלייה של המדד חודשית נרשם בחודש יולי של 1985, והוא עמד על 27.49%, שזה גם עלייה פשוט מפחידה. זה היה כאילו עליית מחירים כל כך גבוהה ובלתי מבוקרת, שבאמת הביאה למצב שבמשך כמה שנים פשוט השתמשו בתקציב המדינה בדולרים, שזה אחד הפתרונות כאילו לפתור אינפלציה, שפשוט מכניסים מטבע אחר ואז מתאזנים לפיו, שזה אחד הפתרונות. זה היה כאילו מצב כל כך גרוע, שאפילו הוציאו שטר של 10,000 שקלים.
כן, אני הרגע מצאתי אותו.
גם אנחנו היינו במצב המצחיק הזה של
10,000. אני הרגע מצאתי אותו, ב-1984.
מי שמעוניין שיחפש,
יש את זה בגוגל.
כן, זה דווקא שטר חמוד כזה, אבל אני לא הייתי שמח לראות את זה.
כן, עם גולדה מאיר. כן, לא הייתי רוצה לראות את השטר הזה היום. לא, פחות, אולי במוזיאון.
אני זוכר שפעם אחת ראיתי את זה בתור ילד, והייתי כזה, יואו, 10,000 שקלים.
איזה הרבה זה, ואז אתה מבין.
ואז אתה מבין את האמת השחורה מאחורי השטר הזה.
כן, ממש. זה נשמע נוראי. זה נשמע גם הרסני, כי זה בטח הורס את כל המשק.
זה לגמרי, זה פשוט... את לא... תדמייני את זה שלמשל בגרמניה... כיכר לחם עולה לך מיליון מהמטבע שלהם.
וואו.
ואת לא כאילו...
יש להם שם יורו כרגע, אם אני לא טועה.
כן, אבל פעם היה להם...
פעם היה להם משהו אחר, כן. פעם היה להם מטבע אחר.
הם שינו הרבה מאוד מטבעות.
כן, הגיוני. טוב, אבל יש לפחות חדשות מסמכות.
וואו.
בכל הדבר הזה.
חשבתי שהמצב אבוד.
ב-1985, ממשלת ישראל היקרה, תוכנית ייצוב כלכלית במטרה לייצב את המשק הישראלי ולהוריד את שיעור האינפלציה.
איך זה עובד?
תראה, מה שהם עשו כעיקרון היה פשוט לצמצם את הגירעון, שזה חוב של ממשלה, בסכום ממש אהבתני של 750 מיליון דולר. כן. מה שהם עשו היה ששליש מזה הם פשוט הקטינו הוצאות ממשלה בדרך של קיצוץ בפעילות הממשלתית או פיטורים של עובדים ממשלתיים. הם הגדילו הכנסות ממשלה בזה שהם הפעילו חוק למיסוי בתנאי אינפלציה והטילו עוד מיסים נוספים. כאילו אינפלציה לא מספיק, בוא נטיל עוד מיסים, אבל אוקיי. והם הקטינו תשלומי העברה ממשלתיים, והם הקטינו גם סבסוד למוצרים ושירותים, הקפיאו מחירים, שינו את השכר, היה הרבה בלגן בתוכנית הזאת.
זה נשמע ככה זה.
כן, אבל היה גם הרבה שינויים נורא מהותיים, שזה מה שעזר בעצם לעצור את האינפלציה. אינפלציה,
אינפלציה.
וואו, איזה מילה קשה. הם הוציאו חוק אי ההדפסה, שזה אוסר על הבנק להדפיס כסף, במטרה לחסות על הגירעונות של הממשלה, על החובות שיש לממשלה.
זה בדיוק אחת הסיבות שגורמות לאינפלציה.
נכון.
זה אפילו, אני אתפה הרחיב הזה.
כן.
כל מדינה קובעת לעצמה בתחילת תקופה, מספר שטרות מסוים שהם הולכים להדפיס, והם לא אמורים לחרוג מה...
לא אמורים.
לא אמורים, אבל בדרך כלל חורגים מהמספר הזה, כי...
כן, רוב הזמן. לכל מדינה נראה לי יש את ההיסטוריה הזו של החריגות.
כן, כן.
מהזה, כן.
אז מה רצית להגיד?
החליפו גם מטבע ברביעי לספטמבר, בספטמבר, סליחה. הם החליפו את השקל לשקל החדש.
החדש.
והוא יצא רשמית בראשון לינואר 1986.
מעניין מה יקרה שנחליף מטבע עוד פעם, זה יהיה השקל החדש החדש? לא, מה? תראי, זה לא כזה מקורי להחליף מהשקל לשקל החדש. אנחנו בטח נחליף עוד מטבע מתישהו בתקופת המדינה, זה לא...
וואו, יש מצב.
נביא לפה מומחה כלכלי לפעם.
כמובן, מה שעוד עזר, זה הגורם המרכזי שעזר, היה סיוע כלכלי מארצות הברית. כמובן, איך אפשר בלעדיהם. אבל למרות זאת, הציבור פשוט הפסיק להאמין בבנקים. ולקח הרבה זמן עד שהציבור חזר להאמין בבנקים.
זה באמת הסטריאוטיפ הזה על קשישי שמחביאים את הכסף במזרן.
ממש.
וזה גם למה יש שם חוק שאסור לך להחזיק סכום מסוים של מזומן בבית.
נכון.
כי צריך שהשטרות יישארו בסירקולציה בתוך המדינה. כי ברגע שאנשים מתחילים לשים אותם בתוך הבית שלהם, אז הם לא זזים. ואז זה מכריח את הבנק להדפיס עוד כספים.
נכון.
וזה...
היום, אם אני לא טועה, זה עומד על ה-6,000 שקל. כאילו, אתה לא יכול לעשות עסקה ולשלם במזומן יותר מ-6,000 שקל. כאילו, זה המקסימום שאתה יכול להחזיק כרגע. אבל תראה, המשק לא צמח עד 1989. הוא הצליח לצמוח רק בגלל העלייה מברית המועצות, והוא צמח בסך הכל 20%.
לגמרי, זה נשמע הגיוני.
כן, כאילו 20% זה הרבה, אבל עדיין.
יש דבר עליהם בברית המועצות הביאה את הרבה מאוד אנשים כאילו מלומדים.
נכון.
בעלי תואר ומה לא.
כן.
אבל כן, מזלנו לא טבענו לרמה של שטרות בשווי מיליון שקלים.
אוי ובוי, אני כשקראתי שבזימבבואה היה 100 טריליון דולר, אני התחלתי להזיע ברמה כזאת, אני פחדתי ממש. זה מלחיץ, כי זה יכול לקרות כל הרגע.
כן. אה, שם האינפלציה יותר.
כן, זהו, זה גם בגלל הקורונה, אז זה עוד פעם עלה.
תמיד יש עלייה, פתאום ירידה כזאת, ואז אתה מתחילים ב...
כן, זה מטורף. זה גם יכול לקרוס תוך רגע, או לעלות תוך רגע.
זה בדיוק מה שקרה בהתרסקות
בדיפרסיה הגדולה? הגדולה,
כן. המניות פשוט התרסקו לגמרי בתוך הבורסה. נראה לי שניצא לעוד איזה הפסקה קטנטונת, ואז נדבר על המצב הנוכחי כרגע בישראל.
יאללה.
וואו, איזה שיר.
כן, ממש.
בונה, הוא מתחיל לרדת על...
זה הרעיון שלי.
וואי, יורדים עליי פה.
כן, לא הבנתי.
עכשיו אני לומד כלכלה, זהו. כתבו ממתי אני מבין באינפלציה. התשובה האמיתית שאני לא כזה כלכליסט, אבל אני עושה את המחקר שצריך לזה, זה הסוף שלי.
כל הכבוד, אני גאה בך. זה למה אני תומכת בפיתורים שלך.
וזה למה את מפטרת אותי אחר כך.
כן. זה מאוד עניין אותו לעשות איזה עובדה שהוא עשה את זה.
מה זה, אני נתעניינתי. נתעניינתי. כי לא היה לי...
את רוצה לבוא לשבת פה, טל?
בואי, 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 בואי. לא, לא, היא מתביישת. אז באמת, כמו שאמרת, שיעור האינפלציה באמת התחיל להאמיר בשנים האחרונות, באמת מהחלק של ה... באמת היה עלייה עולמית לאחר מגפת הקורונה, שזה באמת הביא לעלייה גם פה בישראל, שזה גם הביא לשיא של שני עשורים ב-5.3%.
וואו. וואו.
אז האינפלציה הביאה להאצה במשבר הדיור, כך שהדירות ישראל התייקרו ב-17.8%.
זה לא מרגיש 17.8%, זה מרגיש יותר. משום מה זה מרגיש יותר.
17.8% זה הרבה. זה הרבה מאוד.
מסתבר, כן.
אז בתגובה לכך, העלה בנק... וואו.
אני חושבת
ש... פתאום שמעת עצמי יותר טוב, סליחה, אני מצטער.
אני גם, אני חושבת שאני הזזתי משהו בטעות עם הרגל שלי. אני הזזתי את הרגל שלי, זה פגע.
וואו, אני פתאום מרגיש שאני באקו 99 FM, או בגלגלה, וואו.
אני גאון.
סליחה, אז בתגובה לכך, בנק ישראל העלה את הריבית מספר פעמים עד לשיעור של 3.75% נכון לינואר 2023.
אוי, ריבית.
ייפי! וזאת לאחר שנים שבהם הריבית בישראל שמרה על שיעור של קרוב לאפסי.
וואו.
כן.
זה טוב דווקא הריבית שהיא קרובה לאפסי, לא?
כן, אבל עכשיו הריבית
היא... אם אני מבינה נכון, בכל הכלכלה...
בכל הכלכליישן. אז זה למה הריבית עכשיו במצב די רע.
כן, קצת הרבה.
יש לנו עוד חומרים, אבל טל בספציפית ביקשה שנבקש, שנסיים בעשרה לה, אז אנחנו לא נמשך יותר את הזמן.
בעשרה לה.
באמת תודה לישראל שהתעודד עם השטויות שלנו, ותודה רבה לכל מי שמאזין לנו בלייב, שטרח למצוא את הזמן להקשיב לבירבורים שלנו פה, לאינפלציה ומה לא, כי אנחנו כאלה מומחים בכלכלה.
אנחנו פרופסורים, אנחנו יכולים לעשות תואר.
מה זה? תואר במדעי הבירבורי. אז באמת נפסיק לחפור, נתראה בתוכנית הבאה, ויאללה, נשתמע.
אף אחד פה לא יעצור לנו את הזמן, אז יאללה תן גז, לא אכפת לנו לאן. כל היום בחום אבל פתאום הכל פנן, כי עוד שנייה סופה שיבוא ייקח אותי מכאן. שעתיים שנה ניקר כאן כמו טיל גיל בתרגיל חר, אל תפיל עליי תיק, אל תדליק סטאר, פה כנס רגע בין כוונות. גם אני מדבר על טיול עוד מלפני השרשרת חילול, עוד מלפני המסע, לפני המבול, אי ודאות במסלול. קח אותי וקח אותי וקח אותי מכאן, קח אותי וקח אותי וקח אותי מכאן, לעוף מפה מוכן, החנקתי כבר מזמן, יאללה בוא כבר אף אחד פה לא יעצור לנו את הזמן, אז יאללה תן גז, לא אכפת לנו לאן. כל היום בחום אבל פתאום הכל פנן, כי עוד שנייה סופה שבוא ייקח אותי מכאן. בין 20 ל-30 איש במסע שאמור להטיש, אמרו שאסור להרעיש, אמרו זה אמור להמחיש, אתה לכאב אדיש. אני לא חושב על הסוף, עוד יום עובר ונחשף איזה בלוף, עוד יום עובר וקיבלתי אגרוף, וואלה כמן והזמן יחלוף. אף אחד פה לא יעצור לנו את הזמן, אז יאללה תן גז, לא אכפת לנו לאן. כל היום בחום
אתם מאזינים לרדיו על הגל. כפר הנוער הדס הנעורים.